ברוכים הבאים רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח. לומדים עכשיו בעזר השם יתברך פרשת תצווה. כתוב כאן בתחילת הפרשה, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו בתוך בני ישראל לך הנו לי, אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון. זו קרה לכולם. ואחרי זה אומר לו, ועשית בכדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ותפארת, ואתה תדבר כל חכמתים אשר מנתיב רוח חכמה, ויעשו את בגדי אהרון וקדשו לך הנולי, ואלה בגדים אשר יעשו. מעניין כאן שבפרשה הזאת אומר לו, קרא הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו, בנדב ואביהו אלעזר ואיתמר בני אהרון, ולא סובה כלום שיעשו בגדים לבנים שלו. כל מה שסובה כאן אומר, ועשית בכדי קודש לאהרון אחיך, אז למה קרה לשאר הבנים? חורה למובן, מה אמין כאן? ראיתי מסבירים על פי דברי הגמרא כאן מסכת סנהדרין, הגמרא שם מספרת בדף צדיקים על עמוד א', סיפור מפורסם שם עם יהושע כהן גדול. מספר כאן הגמרא, אומרת הגמרא כאן שגם אחרי שעם ישראל הלכו בגלות, נבוכדנצר שלח אותם בגלות, בכל זאת אומר, היו כמה מנביאי שקר שהם עשו, ממשיכים בנבואה שלהם, ממשיכים להתנבות שקר על עם ישראל, ואז המשיכו שם. מספר כאן הגמרא, אז מי עבוד? אז הוא לגבי ברתי דנבוכדנצר. כן, הגמרא כאן מספרת, אומר, היה שני רשעים נביאי שקר, אחאב וכל היה. כן, כמו שאומר כאן הגמרא, אחאב בן קוליה וסתקיה בן מעשיה, שני נביאים הנביאים לכם בשמי לשקר. אז מה הם עשו? הלכו על יד ביתו של נבוכדנצר הרשע. אז אחאב אמר לה, כה אמר השם, שמעי את סתקיה וסתקיה, כה אמר השם, שמעי אל אחאב. אז הם הלכו לפתות אותה, ראו אותה שהיא נערה יפה, אז רצו לפתות אותה, אמרו לה, כה אמר השם, כל אחד נגש אליה, אחד מנביאי שקר לנו, אמר לה, כה אמר השם, את צריכה להתחתן איתי, ואחרי כמה חודשים אני אגרש אותך, החבר שלי יתחתן אותך. ככה רשעים, ככה הם חשבו. אחרי שהיא מסכנה לו, ידע מה לעשות, המשיכה, בא נביא שקר השני, אמר לה, כה אמר השם, השם אומר, את צריכה להתחתן עכשיו עם החבר שלי, אחרי כמה חודשים אגרש אותך ואני אתחתן איתך. אמרה להם, אני לדברים צריכה לשאול את האבא שלי. אז לה ואמרה לי לאבוה, הלכה שאלה את האבא שלה, אמר לה, אלוהיהם של אלו סוניזם מהו? לא יכול להיות שככה הקדוש ברוך הוא יתווה דבר כזה, הם יהודים והיא גויה, בתור של נבוכדנצר. אז אמר לה, כי אתו לגבך, שדרינו לגבי. אמר לה, כשלמועד שפגש אתם, מחר תפגשי אותם איפה, צריך לתת להם תשובה, אז שלחי אותם אליי. כי אתו לגבה, שדרתין הוא לגבי אבו, שלחה אותם לבוכדנצר. אמר לי הוא, מה נאמר לכו? מי אמר לכם כך? אמרו לו, הקדוש ברוך הוא. אמר להם, והא חנניה, מישאל ועזריה, שאלתין הוא, ואמרו לי, אסור. אמר, יש שלושה נביאים צדיקים בעם ישראל, אני מכיר אותם שהם צדיקים, שאלתי אותם, האם תכין דבר כזה? אמרו לי, חס ושלום, קדוש ברוך הוא שונא זמה, לא יעשה דבר כזה. אז אמרו לי, ענן גם כן נביאים כבתיו. אומר, לדיד הוא לא אמר לי, הוא לדידן אמר לנו. אמרנו, גם הם נביאים, אנחנו נביאים. אמר, להם לא אמר לנו, אמר. אז אמר לי, אני בעינה די בדקים חו, כי איך ידי בדקתין הוא לחנינה משאל ועזריה? אמר לי, יכול להיות שאתם צודקים, אבל חנינה משאל ועזריה, אני כבר ניסיתי אותם פעם, בדקתי אותם, זרחתי אותם בכבשן האש ויצאו חיים. אני אזרוך אתכם בכבשן האש, אם תצאו חיים משם, סימן שאתם נביאי אמת, תן לכם את הבת שלי, אין בעיה. אז הם רגישו שכבר נפלו בפח, מה אמרו? אמרו לי, אינון תלתהבו בענן תירים. אבל שם חוטר משולש לא מראה עם נתיך, יש שלושה צדיקים, חניה משאל ועזריה, אנחנו רק שני צדיקים אנחנו. אז זה לא הולך ככה, מראה שזכות שלהם יותר גדולה. אמר להם, מה הבעיה? אמר להם, בחרו לכון מה דבעיתו בידייכו, תבחרו איזה צדיק שאתם עושים, תקחו אותו אתכם. אז הם בחרו במי? אמרו, יהושע כהן גדול, זה אנחנו רוצים אותו. סברי לתי יהושע דנפיש זכותיהם ומגנע עלן. כן, אז הם אמרו נבוא זכות של יהושע כהן גדול, הוא נכנס למקום אש להבת של הבת תוך קודשי קודשים ולא קורה לו כלום. אז בשעה שאנחנו רוצים אותו, שנזרוק אותו, זרוק אותו אותנו לכבשן האש, בזכותו ננצל. אז אחתיהו שדין הוא, אז הלכו וקראו ליהושע כהן גדול, מסכן, המלך צריך אותך, למה? נזרוק אותך כבשן האש, מסכן, מה עשיתי? אמר לה, לא שואלים שאלות, נבוכדנצר, לא שואלים שאלות. אז לקחו אותו, ואז זרקו את כולם בכבשן האש, שלושתם. אז אם הוא יקלו, הם עוד לפני שיגיעו על יד האש, כבר נשרפו, לא נשאר מהם כלום. יהושע כהן גדול, חרוך מנה. נשרפו קצת הבגדים שלו, של יהושע כהן גדול. שנאמר, ויראין את יהושע כהן גדול עומד לפני המלאך, והשטן עומד על מנהו לסנו, ויאמר אדוני לשטן, נגער אדוני בך השטן, וגער בך בוחר בירושלים. אז יהושע היה לבוש בגדים צועים, הפסוק אומר שם. אז מה זה לבוש בגדים צועים? כלומר, הבגדים האלה שלו נשרפו בשעה שזרק אותו לכבשן האש. אבל בכל זאת הוא נשאר בחיים. אז אחרי שהוא יצא, קרא לו נבוכדנצר, אמר לי, ידענ דצדיקת, אני יודע שאתה צדיק, לא קרה לך כלום, נשארת בחיים. והם, לפני שהגיעו, כבר נשרפו, אשר קלם, מלך בבל באש, אומרים חזן, עשה מהם כליות על האש עצמה. אלא, אומר לו, בעיה לי אליך, שאלה לי אליך, מה הייתה מה, הניה בך פורטה נורא, חנינה משאל ועזריה, לא הניה בהו כלל. אמר לו, בשעה שזרקתי חנינה משאל ועזריה, יצאו מכבשן האש, אין בהם שום ריח של שריפה, ריח של גן עדן היה אתם. ואתה, נכון שישרת בחיים, אבל בגדים שלך קצת נשרפו למטה. למה זה ככה? תסביר לי. אז אמר לי, אין הוא תלתהבו, ואין אחד. אמר לו, אמר לנו בוחד נצר, אמר לו, תראה, שם זרקת שלושה צדיקים. כן, היה בסדר. אני, רק אני לבד, עם שני רשעים היו אותי. אז טוב שיצאתי בחיים, כבר תעזור בבגדים. אז אמר לי, ואברהם יחיד הווה. אמר לו, אברהם, בשעה שנמרוד זרק אותו כשנה, שהיה לבד. בכל זאת הוא נצול. לא היה לו ריח, לא היה לו כלום. אז מענה לו, אמר לו, התאם ואהבו רשעים בהדה. ואלת יהיב רשותה לנורה. אחה, אהבו רשעים בהדה. ותיהיב רשותה לנורה. היינו דאמרי נשא, תראה אודי יבישה וחד רטיבה, אוגדן יבישה לרטיבה. מה זה? אומר לו, שמה נכון שזרקת, זרקו, נמרוד, זרקת אברהם אבינו לכבשן האש ונשאר בחיים, היה לבד, רק אברהם אבינו. אז לא היה רשעים איתו. אני, היה גם כמסביבה שלי רשעים, אוי לרשע או לשכנו. כמו משל שאומרים האנשים, שני עצים יבשים ואחד רטוב, היבשים שורפים גם כן את הרטוב. אמר לי, טוב שנשארתי בחיים, מה אתה רוצה ממני? שמע ככה, השתכנע נבוכדנצר, ושלח אותו הביתה, נגמר. אבל שואלת הגמרא, באמת, מה הסיבה האמיתית? זה רק נתן סיבה כדי לדחות נבוכדנצר. מה הייתה מה העינש? אמר פפא שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגולות לכהונה ולא מחבהם. שנאמר ויהושע היה לבוש בגדים צועים. וכי דרכו של יהושע לבוש בגדים צועים? אלא מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינם הגונות לכהונה ולא מחבהם. זאת הסיבה שיהושע בשעה שזרקו אותו לכבשן האש, אומר יצא ככה עם בגדים שלו קצת שופים למטה למה, בגלל שבנים שלו נשאו נשים שלא היו הגונות לכהונה, היה כהן גדול. בנים שלו צריכים לפחות לחתן נשים שהן הגונות לכהונה ולא התחתנו, לכן נשרפו קצת הבגדים שלו. אז זה אומר כאן החתם סופר, קוף חבב עמודד, אומר, ואתה הקרא בריך את אהרון אחיך ואת בניו, ואתה אומר, אהרון נדב אביהו וכולי, ולא הזכיר בגדי בניו. אם כן בניו, למה יעתה בקירה? למה הזכיר את הבנים של אהרון הכהן, הפרשה שלנו, אם הפרשה מדברת, יעשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לאהרון, בגדים של אהרון. ואלה בגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ מוסנפת ואבנת, וזה בגדים של כהן גדול. זה מה קרה לבנים שלו, אלא רמז ליהושע בן יהוצדק כהן גדול שנשאו בניו נשים נוכריות, נוכריות כלומר לא הגונות לכהונה, והיו בגדיו בגדים צועים. רוצה לומר, על ידי מעשה בניו היו בגדיו בגדים צועים. אז על כן אמר הקרא בליך את אהרון אחיך עם בניו גם כן, ואז יהיה בגדי קודש לאהרון לכבוד ותפארת, ולא בגדים צועים חס ושלום, אלא בלבשתה אותו מחלצו. זה הרמז שמרומז כאן, הקדוש ברוך הוא קרא לבנים של אהרון הכהן גם כן, ורמז לו שאתה לא כמו בנים של יהושע כהן גדול שבניו תחתנו עם נשים שהן פסולות לכהונה, אתה צדיק, אתה צדיק, בניך גם כן צדיקים כמותך, ולכן אתה בשבילך, הבגדים, לא יהיו חס ושלום בגדים צועים. יעשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ותפארת יהיו לו. לא יהיו לו חס ושלום בגדים צועים. הנה, כמו שאמרנו, פרשה שלנו, מוזכרים גם כן כל הבגדים של כהן גדול, וכולנו מכירים שם את הסיפור מסכת שבת דף למד א', מספרת שם הגמרא, אומרת, שוב מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע כל הסופר שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד ומעיל וכתון ותשבס מוסנפת ואבנת. שם בגדים כאלה יפים, כאלה נכבדים, חשובים. אז תעניין הגוי הזה, אמר, הללו למי? מי לא בשתי בגדים הללו החשובים? אמרו לו, לכהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שיעשו אותי כהן גדול. אמר לי, אז בא לפני שמאי הזקן, אמר לי, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול. אמר לו, אני מוכן לעשות לכם טובה להתגייר, אבל בתנאי אחד, שאני רוצה להיות כהן גדול. אבל כהן גדול, אפילו כהן אידיוט לא תהיה. אז תסתדק מפה. דחסו אותו בהמת הבניין שבידו. זה רק עוד עוד, אמר, מה, בזבז את הזמן. אז בא לפני הלל הזקן, גייר אותו. אמר לו, בסדר, אמר לו, כלום מעמידים מלך אלא את מי שיודע תכסיסי מלכות? אמר, אתה רוצה להיות כהן גדול? אין בעיה, נגייר אותך, גייר אותו. חזר מסבירים שראה בו, הלל הזקן, ראה שבאמת יש בו נוצות סוב, אז רצה לקרב אותו לעד כנפי שכינה, ואז הוא, עד שהוא, כמו במשך הסיפור, עד שהוא שכנע אותו, שהוא לא יכול להיות כהן גדול. אז הוא אמר לו, אתה רוצה להיות כהן גדול? אין בעיה, אבל צריך ללמוד. מה לעשות שם בפנים? תכנס מה תעשה בפנים. צריך ללמוד. לך ללמוד תכסיסי מלכות. אז הלך וקרא, תחיל ללמוד, כיוון שהגיע לפסוק והזר הקרב יומת. פסוק אומר, מי שנכנס לשם לקודש קודשים והוא זר, הוא לא כהן, הזר הקרב יומת. הוא אומר, חייב מיתה. אמר לו, בטח הפסוק הזה לא עליי מדבר. נכון? אמר לו, הפסוק הזה לא מדבר עליי. אמר לו, מקרא זה על מי נאמר? אמר לו, אפילו על דוד מלך ישראל. דוד המלך הוא לא היה כהן. אם הוא ייכנס לתוך קודשי קודשים, חייב מיתה, אמר זה לא. באותה שעה, אומרת הגמרא, נשא קל וחומר, איפה זה? אז אמר לי, אפילו על דוד מלך ישראל נאמר, נשא אותו גר קל וחומר בעצמו, ואמר, ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהב אותם קרא להם בני בכורי ישראל, בכל זאת כתיב עליהם בזר הקריב ומת. ועל מי? אפילו על מלך ישראל, שהוא חי יהודי, גדל כמו יהודי, נולד יהודי, ובכל זאת, מלך צדיק היה, בכל זאת נכנס לעבוד בית המקדש, חייב מיתה, הוא לא כהן. אומר, גר הקל שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה, כן. אז לכן זה מה שהיה כאן, עד שאחר כך אומר על ונתנותו של הלל הזקן, היא קרבה אותי תחת כנפי שכינה, וכפדנותו של שמי רחיקה אותי תחת כנפי שכינה. זה מה שהיה כאן, אבל כל זה למה רצה לגייר הגר הזה עד שבסופו של דבר נעשה גר אמת, גייר אותו הלל הזקן, למה? בגלל שחמד את הבגדים של כהן גדול. בגדים כאלה יפים, בגדים כאלה נחמדים, אז הוא חמד אותם, ולכן רצה שיהיו בשבילו. וכן אותו דבר אנחנו רואים גם כן אותו סיפור, עכשיו חג פורים מתקרב ובא, וידוע שמה גם כן הפסוק אומר, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומאת יום. עשה משתה שמה המן הרשע, סליחה חשבירוש, עשה משתה שמה 180 יום, ואחר כך עוד שבעת ימים בחצר בינת ביתן המלך, עוד שבעה ימים שמה בסוף. אבל כל זה עשה כדי להראות את עושר כיבוד מלכותו ואת יקר דפרת גדולתו. מספר כאן הגמרא בי"ב עמוד א' במגילה, בהראותו את עושר כיבוד מלכותו, אמר רבי יוסי בר חנינה מלמד שלבש בגדי כהונה, כתיבך ואת יקר תפרת גדולתו, וכתיבתם לכבוד ותפארת. פה לגבי בגדים של כהן גדול, מה כתוב? ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. והוא שמה מה חשבירוש מה עושה? בהראותו את עושר כיבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו. שכבוד ותפארת, כלומר, עמדה הגמרא גדרה שבה, גם הוא הוציא את הבגדים של כהן גדול ולבש אותם, כן, בזה הראה את כיבוד מלכותו. זה מה שמסופר כאן בגמרא. ראיתי גם כן כאן בחתם סופר, גם כן מביא כאן את הדברים הללו. אומר כאן, אמרו חזר על פסוק בהראותו את עושר כיבוד מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו שלבש בגדי כהן גדול, לכתיב לכבוד תפארת. וצריך להבין, מהו דעינו המקרא בזה הרמז? הלא השתמש בכל כלי בית המקדש. החשברוש עושית כל כלים של בית המקדש, לכן צבע עליהם מרדכי יהודי שלא ילכו שם לסעודה. למה? הוא הוציא כל כלי בית המקדש, כמו שגמרא מספרת שמה, עשה את החשבונות שלו, אמר אלו המלכים שהיו לפניי, היו טופשים, עשו חשבונות והתבלבלו בחשבון, אני עשיתי חשבון כי לפי מילות לבבל 70 שנה, מלאה יוחר הבא, הוא עשה לפי החשבון שלו, שכבר עברו 70 שנה ועוד לא נגלו בין ישראל, סימן שהשם כבר לא רוצה בהם יותר חס ושלום. לכן הוציא אז כל כלים של בית המקדש והתחיל לעשות סעודה בכלים של בית המקדש. אז הוא אומר, מה החדוש כאן שלבש בגדים של כהן גדול? כל הכלים של בית המקדש השתמש בהם. והיו בגדי כהן גדול כאחד מהם. מה החדוש? גם, מה רצה חשבירוש בבגדי כהן גדול דווקא? וכי לא היה לו מלבוש של יקר במלכותו זולת אלה? מלך, שעשה בגדים יפים, יותר יפים מאלה שעשה. למה דווקא חמדת בגדים של כהן גדול? גם, למה רמזם דווקא באח גזירה שווה לכבוד ולתפארת? כל העניין לא מובן. אבל יאמר כי עניין כהן גדול הוא דבר נפלא. זה שכהן גדול כשהוא לובש את הבגדים שלו, מי זה כהן גדול בכלל שלובש את הבגדים האלה? הוא אומר, זה דבר נס בפני עצמו. למה? כי ידוע מדותיו של אהרון קדוש השם, כי ממש לא יצויר אדם המולך ומתנשא לכל לראש להיותו ענוויתן ושפל ברך לפני כל חי. בשעה שבן אדם הוא רוצה להיות מלך, הוא לא יכול להיות שיהיה ענב. למה? מלך צריך שיהיה לנהוג נציא אותו ברמה. צריך שאנשים מכירו מי זה מלך. לכן אומרים חזל, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחון. כי כל אלו הם סותרים מהדבה. כאמור, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחון. ואם כי הקדוש ברוך הוא התפאר בעמו ישראל, שכמה שיותר משפיע עליהם גדולה, הם משפילים את עצמם, מה שאין כן אומות העולם, כמו שדרשו על פסוק, לא מרובכם מכל עמים, חשק השם בכם ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כן? אז כמו שגמרא מספרת שם מסכת חולין, הוא אומר, נתתי, אהב אתכם, אהבתי אתכם, אמר השם, למה? נתתי גדולה לבוכדנצר, כל אחד לאומות העולם, ונתתי לו גדולה, התחיל למרוד בי. נתתי גדולה לבוכדנצר, אומר, עלי על במותי עב, דמי לעליון. כל אחד התחיל שמה כל מיני מורדים בי. אבל עם ישראל, כמה שאני משפיע עליהם גדולה יותר, הם משפילים את עצמם. משפע שגם מלך צריך להשפיל את עצמו. מכל מקום, זהו בכללות האומה הקדושה, אומר, וגם במלך, להיותו נכנע לפני אלוהיו, נכון, כמו שאמרו חז"ל במסכת ברכות, שמלך ישראל, כיוון שהתחיל לשחוט בתפילתו, שובנו זוקף. אומר, כל הגמרא שם, אומרת הגמרא בדף ל"ד, אומרת, אנחנו בעמידה, יש ארבע פעמים שוחים בעמידה, ברכה ראשונה בתפילתה ובסופה, וגם כן, יש לך ברכת מודים בתחילתה ובסופה, שוחים בתחילה ובסוף ארבע פעמים. זה הגמרא מספרת על סתם בין ההדיות, כמו שאמרנו. אומר, כהן גדול, מתי הוא משתחווה? אומר, הוא קורע בתחילת כל ברכה ובסופה. כל ברכה וברכה, 18 ברכות, 19 ברכות, בתחילת ובסוף כל ברכה וברכה. זה כהן גדול ומלך, כיוון שהוא קרע בהתחלה, הוא לא זוקף, נשאר למטה עד סוף העמידה. כמה שבן אדם יותר גדול, צריך להשפיל את עצמו יותר, שלא יחשוב שאני בן אדם חשוב, אז זה ככה. אומר, לא, אתה צריך לחורע יותר. כהן גדול, זה כמו בן אדם. בן אדם ארבע פעמים רק שוחה. כהן גדול, כל הברכה בתחילה ובסוף. מלך, שחה, לא זוקף, עד סוף העמידה. אז משמע שגם המלך צריך שיהיה לו ענבה. אומר, זה נכון, אבל זה לפני הקדוש ברוך הוא. אבל לפני בני אדם, לא ייתכן לו השפלות והכניעה. אומר, למה? שהרי מי לנו גדול משאול המלך? שהרי שמואל הנביא הוכיחו בהפטרת השבוע ואמר לו, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואפילו אחי אמר, כבדי לינה נגד זקני עמי. ואמרו חז"ל, שנענש, למה נענש שאול המלך? והפסיד את המלוכה שלו. הגמרא אומרת ביומה, עד שראה בזיונו ושתק. תכתיב, ובני בליעל אמרו, מה יושענו זה? בהתחלה, מתי לפני לפני שנמשך להיות מלך, ששמואל הנביא אמר לו, לך אתה בדרך ומצאת להקת נביאים ואתה תנבט אתם ותשרה עליך השכינה, ואז הוא יהיה שם, משך אותו שם עם פח של שמן, ואז הוא משך אותו. והפסוק שם מדבר, ובני בליעל אמרו, מה יושענו זה? הגם לשאול בנביאים, גם שאול כבר נעשה נביא, אז תחילו לבזות אותו, כן, ויבזוהו, ולא הביאו לו מנחה, והיא כמה חריש. הוא, עלים, לא, לא, עלים עין, אעביר אותה. אומר, בגלל זה, אתה מלך, משך אותך, שאתה תהיה מלך על ישראל, אנשים בזים אותך ואתה שותק, תעניש אותם. אומר, בגלל זה, הגמרא מספרת שמה, לכן הוא נענש והפסיד את המלוכה שלו. אומר, ומי לנו ען ותן, כמו רבנו הקדוש, ובכל זאת, הוא צבע את בניו לפני שהוא נפטר, אמר לו, נהוג נשיא אותך ברמה, זרוק מרה בתלמידים. וגם הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, תול מקל והכה אותם על קודקודם. מלך צריך שיהיה תקיף. ובדוד המלך כתיב, דוד הוא הקטן, אמרו חז"ל במסכת מגילה, ודוד הוא הקטן, הוא בקטנותו, מתחלתו ועד סופו. הגמרא גם שם דורשת, הוא אחשוורוש, הוא ברשעו, מתחלתו ועד סופו. הוא אברהם, הוא בצדקתו, מתחלתו ועד סופו. דוד הוא הקטן, הוא בקטנותו, מתחלתו ועד סופו. כשם שבקטנותו הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה, כך במלכותו הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה. אבל שים לב שחכמים שינו את הלשון, בתחילה אמרו, כשם שבקטנותו הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה. אבל כך גם כן אחרי שמלך, כך במלכותו, הקטין את עצמו אצל מי שגדול ממנו בחוכמה, לא אמר בתורה. למה? שמשעה שמלך לא היה כל כך ענוותן להקטין את עצמו לפני מי שגדול ממנו בתורה. פירוש שיודע דבר או דברים יותר ממנו. אך דווקא היה מקטין את עצמו לפני מי שגדול ממנו בחוכמה נפלאה, אבל לא זולת זה. זאת אומרת, בקיצור, אומר, מלך, נכון צריך שיהיה ענב לפני קדוש ברוך הוא, אין שאלה. אבל לפני קהל ועידה, חייב שיהיה תקיף. וקחתי ישוע וחזקהו ואמציהו. ראה שם משה רבנו את ישוע בנו, שהוא ענב. אמר, ענב הוא לא יכול להיות תקיף. לא יכול להיות תהיה מנהיג של עם ישראל. לכן אמר לו, קחתי ישוע וחזקהו ואמציהו. אמר, אתה צריך שיהיה תקיף בפני העם. ככה גם כן, בפני העם צריך שיהיה תקיף. אומר, והנה, אהרון הכהן קדוש השם ידוע מעניין ענוותנותו עד שקרבם תחת כנפי שכינה. אהרון היה מאוד ענב, היה מקרב את האנשים תחת כנפי שכינה, בכל זאת היה גדול מאחיו, בכל זאת היה תקיף. איך זה יכול להיות? תקיף וגם ענב, אומר, זה דבר פלא. איך זה יכול להיות? גם ענב וגם תקיף, איך יכול להיות שניהם ביחד, שני דברים הללו? לא יכול להיות. נכון שהענב לפני הקדוש ברוך הוא, אבל לא על זה מדבר. הוא מדבר ענב גם לפני הבריות, שבגלל זה אנשים היו אוהבים אותו, גם ביבקו אותו כל בית ישראל, מצא שנפטר אהרון הכהן. היה ענב עם כולם, כולם היו מקרב אותם תחת כנפי שכינה, וכולם היו אוהבים אותו. אז לכן אומר, בכל דבר הזה, זה דבר פלא, איך יכול להיות גם ענב וגם תקיף? וזהו דבר פלא. נמשיך עכשיו, וידוע כי המידות יקראו מלבוש של האדם מתלבש בהם. למה? שכל מידה שהאדם מתלבש בה, אז זה כמו מלבוש בשבילו, כמו השם מלך גאות לבש. מה זה? המידה זה כמו מלבוש של הבן אדם, או ילבש צדקה כשריין. בפסוק, ילבש צדקה כשריין ושיום קוסקוסים על בו. וידוע, אומר, כי הכבוד זה הרמז לממשלה. כבוד, מה זה כבוד? זה ממשלה שהוא סרסוי שיהיה חשוב. ותפארת זה מדע של רחמנות וענווה. וזהו שאמר שיעשה בכדי כהונה לאהרון הכהן בכבוד ולתפארת, להתלבש בשתי מידות הללו ביחד. גם יהיה ענב וגם יהיה תקיף, שתי דברים הללו ביחד, זה היה פלא אצל אהרון הכהן. וידוע מה שכתבו בספרים הקדושים, אומר, לקח כי כוונת אחשוורוש הייתה באותה המשתה להמשיך הממלכה אליו לבדו, בלי שיהיה יד השרים בכתר מלוכה. ואז הוא, אחשוורוש, קרב את עצמו לדלת העם, גם לאנשים פשוטים, היה מקרב את עצמו להחניף אותם ולעשות כל רצונם. וזהו שיתלבש בלבוש של כהן גדול, להראות את תפארת גדולתו שהוא ההשפלה והענבה. אומר, אחשוורוש, הוא רצה להראות לבריות שאני כמו אהרון הכהן, גם כן אני בן אדם ענב כמו אהרון הכהן, המבדיל אלף הבדלות, אבל כך הוא רצה ללבוש את הבגדים של אהרון הכהן, שגם הוא היה משפיל את עצמו בפני הבריות הענב, מה שאנשים עושים לו מעביר אותה. כך הוא רצה כאילו לראות את עצמו, אתה חשבו שאני בן אדם תקיף, אני כמו אהרון הכהן, אני מולך, אני המולך מאוד דבעת כוש, מולך בכוח, בכל זאת אבל אני ענב כמו אהרון הכהן. כחמדין אלף הדעות, כך הוא חשב. אז להראות לכל תפארת גדולתו שהוא ההשפלה והענבה, הממשלה וכו'. ובאותה הסעודה הרג את פשתי על אשר לא עשיתה מאמר המלך ויהיה על ותנותו, ולא עוד אלא שצובה ויזיר את כל העם אסור להם להיות ענבים, ואמר להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. האיש יהיה שולט על האישה, זה ענבה שלך, איפה ענבה, איפה זה, לבש בגדים של כהן גדול, רצה להראות כאילו הוא בן אדם ענב, אבל הוא לא ככה. ככה זה תנחתי גם, זה דבר מעניין, כותב אותו גם בתורת משה. אני כותב כאן על מגילת אסתר, חתם סופר. אומר כאן, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, אומר, נראה אחר שיראה את עושרו וכבודו 187 ימים, כמו שאמרנו, 80 יום, ואחר כך משתה בשושה ושבע ימים, אשר לא נראה כמוהו מעולם. סעודה, 6 חודשים, סעודה ככה, כסעודת המלך, כל דופין, השתייה כדת, אינו נעשה. כל זה מראה את כיבודו. אבל אמר, אחרי כל הדבר הזה, אמר החשבראש, אין זה חדוש כל כך. למה? כי בית והון נחלת אבות, ומאדוני אישה משכלת. אומר, כל זה, העושר והכבוד שיש לו, זה עדיין לא מראה כלום על, על דמותו של בן אדם. איזה בן אדם? אולי ירש שירושה מאבא שלו, לכן הוא עשיר, יש לו כסף, יש לו זה. אבל איך יוודע אם בן אדם הוא צדיק או לא? מאדוני אישה משכלת. בשעה שרואים את אשתו שהיא אישה צדקת והכל, אז יודעים שבן אדם הוא בסדר. והוא על כן רצה לראות להם את אשתו, על כן אמר להם, הרי לכם את אשר נחילו אותי מן השמיים, איזה אישה נחילו אותי. אז הוא לכן קרא לבשתי שתבוא אליו שכולם יראו אותה. על כן כשמרדה ולא באה, אם כן נהפוך הוא, נהפוך הדבר שאמרו מהשם הושת לו אישה מורדת. אתה רצית לראות את העושר מהשם אישה מסקלת, רצה להתכבד בפני הבריות, לראות להם את אשתו, ואשתו מרדה בו לעיני כולם. אז לכן אומר בחמתו בערבו, זה מראה שאשתו מורדת בו, אז כל העושר שלו לא שווה כלום. על כן חמתו בערבו, ואז הם יועצים שלו יעצו לו שמלכותה ייתן המלך לרעותה הטובה ממנה. הם החניפו לו, למה? כי הגמרא, שם מסכת, תחלת מסכת סוטה, כי ריש לקיש, מתי שהיה דורש במסכת סוטה, היה אומר, אין מזווגים לו לאדם, אלא לפי מעשיו. שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. אומר, חזל קנו את האישה בשם שבט, שבט הרשע, חוס מזה שמכת זה בשבט, אבל יש לה, קוראו לזה שבט, למה? הגמרא בבמות צמח בית, אומרת שם הגמרא, כל השרוי, בלא אישה, שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה, ראשי תיבות שמחה, ברכה, טובה, שבט. אז האישה נקרא שם השבט. בשעה שבן אדם נשוי, אז יש לו שמחה, יש לו ברכה, יש לו טובה, האישה מביאה ברכה הביתה. אז זה כך דרש ריש לקיש. אין מזה וגידנו לאדם, אלא לפי מעשיו. הגמרא שם מקשה, מה זאת אומרת? אנחנו יודעים, 40 יום קודם יצירת הבלד, בת קול יסוד ואומרת, בת פלוני לפלוני, כבר ידוע, כבר מזל. עוד לפני שהוא נולד כבר ידוע. אז איך זה? עונה הגמרא לקשיא, הא בזווג ראשון, הא בזווג שני. הגמרא שמסבירה, זווג ראשון זה לפי המזל, זווג שני לפי מעשים שלו. אז פה אמרו לו, הם רצו להחניף לחשבראש, הוא חשב מהשם שם משכלת, אני כל העושר, כל הכבוד שיש לי, תראו, רצה לראות להם את אשתו. איזה ישן נתנו לו מהשמיים, זה מראה על הגדולה שלו. אחרי שהיא מרדה בו, אמרו לו, אל תדאג. להחניף לו, זה המזל הראשון היה, הזיווג הראשון היה במזל, כנראה המזל לא היה בסדר, אבל זיווג שני זה לפי מעשיך, תחתן עם אישה ורעותה, אומר כאן מלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה, תחתן עם אישה שנייה שזה יהיה זיווג שני, ואז כולם ידעו מי אתה באמת. ולכן באמת אחרי ששמע להם ותחתן, מי יצא לו? יצא לו אסתר המלכה. אם יצא לו אסתר המלכה, אז הוא נרגע. השבירו שם אמר, אתם רואים איזה צדקת חתנתי, זאת היא האישה שלי. אמר, וודאי תהיה טובה, ובה היא ודע כי מהשם לך אישה משכלת. ככה אמר, החניפו מהחשבירוש. עקן כשנשא את אסתר, אז היא מצא חן בעיני כל רואיה, אז נתקיימה מחשבתו, ועקן, כיוון שהוא היה שמח כל כך, שהם החניפו לו שזבוג שני לפי מעשיו, ונזדפגה לו אסתר המכה, זה סימן שאני מעשים שדי, מעשים זה של זהב. לכן הוא שמח מאוד, ועל כן מסר את נפשו ומלכותו בידה כל כך. ما له مشي إلى تيخ السير الملكان وبكش تيخ عاد حصير ملخوت في تعاس مشي أترساني عاصلك لما زي هرقاله كبيخول كمشي محنيف له زي مرأي مية تبيني ماشي من الشمس الزبوك شني اللي في مع سفتر زي الشازة خيتبة طعم شني كخاهم مصبيرو كان على كل بنيم زي ما شي أمرنو كان رتا شما حشبيروش رتا للبوش تبقادين شو كوهين قدو لما كده اللي رأوت لبريوت ات مدرقاش له شو بن أدم حشوب بهكون قد رتا لرأوت لهم شو بن أدم أرحب شو بن أدم حشوب ملك بتكيف خذ ذاته بن أدم عنف אומר כאן, המשיך כאן לחתם סופר, אומר, והנה, אחרי כל זאת, אומר אני, שזאת הייתה חשקתו של אותו הגר להתלבש במדותיו של כהן גדול, שלא יבעט מרוב טובה. הגר הזה, בשעה שרצה להתגייר, רצה להתלבש בבגדים של כהן גדול, שגם תקיף וגם ענב. אבל לא כבר האדם זוכר לזה. כשבא של שמי זקין שהיה כפדן, דחה אותו במטה בניין. אמנם, הלל שהיה ענביתן, קבלו ולמדו מדותיו של הלל הזקין. אך לא ממש מלבושו של אהרון, שזה אי אפשר. זה היה פלא באהרון הכהן, שגם תקיף וגם ענב ביחד. זה נס, אי אפשר להבין אותו. זה היה אהרון הכהן משהו מיוחד. ועשית בכדי קודש לאהרון אחיך לכבוד תפארת. אתה הוא הגר הזה רצת גר על מנת שילבש את הבגדים של כהן. מה הכוונה? הוא אומר לו, בש רוצה גם תקיף וגם ענב. אמר, זה אתה לא יכול. אתה יכול להיות ענב, כן. אבל גם כבוד וגם ענבה, אתה לא יכול לתנהג שתי דברים הללו ביחד. אתה צריך להיות ענב כל הזמן. אהרון הכהן, היה לו משהו מיוחד לכבוד, זה מראה על גדולה, הוא מתנסה לכל לראש, וגם לתפארת, זה מראה על רחמנות ועל הענבה שלו. זה היה משהו מיוחד של אהרון הכהן. זה מה שאמרנו כאן, כל הבגדים הללו, שגם אומות העולם חמדו אותם, גם הגר חמד אותם, גם אחשוורוש חמד אותם, זה בגדים מראים על בן אדם, מי זה בן אדם? זה אהרון הכהן. אהרון קידוש השם, פסוק קורא אותו, זה היה אהרון הכהן, מילן צדיק כמו אהרון הכהן, זה הם היו הבגדים שלו. והנה, אם נשים לב, נשים לב אנחנו על בגדים של כהן גדול, יש לו 8 בגדים, כהן גדול לובש אותם, מעניין ששלושה מהבגדים הללו כתוב עליהם משהו. אז יש לך קודם כל את החושם, עליו כתוב עליו גם כן כל פתחתה עליהם, שמות בין ישראל, 4 טורים אבן. טורים, טור אודם פדדה וברקת, טור האחד. כן, ולכל אחד יש לו את האבן שלו. שמו, כתוב על האבן שלו. כמו שאומרים שם החזל, אז כל שבט יש 12 שבטים, כנגד 12 אבנים שהיו על החושם, וכל שבט השם שלו רשום על אחת מהאבנים הללו. ידוע מה שהגמרא אומרת שמה, זה היה החושן, יש עליו כתוב אותיות, גם על האפוד, על כתפות האפוד, זה שהיה מחבר את החושן עם זה של אהרון הכהן, יש על כתפות האפוד גם כן, את שתי אבני שוהם, ופתחת עליהם שמות בני ישראל, גם עליהם היה כתוב שמות בני ישראל. שמות השבטים היו כתובים גם כן על אבני האפוד, גם כן היו כתובים עליהם, היו שתי אבנים, על כל אבן, 6 שבטים, שמות שלהם רשומים על כל אבן, זה הדבר השני שרשום עליו מילים, וגם כן יש לך תציץ של כהן גדול, והיה על מצחות תמיד, מה כתוב בציץ? אומר קודש להשם. קודש להשם, גם זה היה כתוב עליו אותיות. מכל הבגדים, 3 בגדים שיש עליהם אותיות. והנה עכשיו, שאנחנו נסתכן, הגמרא כותבת כאן במסכת יומא דף ע"ג עמוד ב', ידוע שבשבטים אמרנו שמות שלהם כתובים על חושן המשפט, וכהן גדול מתי שהיה צריך לשאול איזו שאלה מעלה את השאלה במוח שלו, ואז האותיות של החושן מתחילות להבריא כאילו ככה לדלק בכל, אז הוא יודע שורע עליו רוח הקודש, אז הוא יודע לצרף את האותיות כמו שצריך, וזה מקבל את התשובה שלו. אבל הגמרא אומרת כאן ביומה, כמו שאמרנו, יש בשמות השבטים לא כתוב בהם לא צדיק, לא עוד צדיק, ולא עוד קוף, ולא עוד חטא, ולא עוד טט. אז אם הכהן הגדול היה צריך תשובה שיש בה אחד מהאותיות הללו, איך היה מקבל את התשובה שלו? אין לא חטא, ולא טט, ולא קוף, ולא צדיק. אז הגמרא שואלת כאן, והאלוקתי בהו צדיק. אמר שמו, אמר רב שמואל בר יצחק, אברהם, יצחק ויעקב כתיב שם. חוץ משמות של השבטים, 12 שבטים, כתוב גם כן אברהם, יצחק ויעקב. איפה? עוד מעט נראה. מקשה הגמרא, והלא כתיב תת, גם אברהם יצחק ויעקב אין תת. עונה הגמרא, אמר רבי חבר יעקב, שבתי ישורון כתיב שם. אז כתוב שמות של השבטים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זה 12 שבטים, וגם כן אברהם יצחק ויעקב, שבתי ישורון. זה היה כתוב שם עליהם. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, נשים לב על כמה אותיות יש בשבטים, שבטים עצמם, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, כולם, נספור את האותיות כולם ביחד, אז מפרשים, כל אחד הולך להסביר, בעל התורים גם כן מסביר, אומר יש 50 אותיות בכל השבטים, כל השבטים יש בהם ביחד 50 אותיות, כי זבולון, זה נכתב שם זבולון עם וו אחד, כן? לבנימין זה שלם, בנימין עם שתי יהודים, אז יוסף גם כן, נכתב יוסף. יש רמב״ם שם בהלכות כלים מקדש, כותב שם פרק ט', אומר על אבני האפוד, אומר הוא הרמב״ם, כותב שם, יש גם כן כל מיני שיטות, כותב שם הרמב״ם, אומר על אבני האפוד, היה כתוב שם זבולון עם וו אחד, והיה כתוב בנימין עם יוד אחד, ומקום יוסף היה כתוב יהוסף. אבל איך שזה יהיה, יש כל מיני שיטות, זה על כתפות האפוד, אבל על החושן, כתוב שמות של כל השבטים, אז תספור את האותיות של כל השבטים, יוצא דקה 50 אותיות יש בהם. כולם ביחד, 50 אותיות. זה שמות של השבטים. אמרנו, חוץ מזה גם כן, הוסיפו גם כן, כתבו עליהם איך? כתבו עליהם אברהם, יצחק ויעקב, שבטי ישורון. אברהם זה 5 אותיות, יצחק 4, ויעקב 4, כמה זה ביחד? 4 ו-4, 8, ועוד 5, 13. יש לה 13, ועוד שבטי זה עוד 4, ועוד 13, 17. ישורון, יש לך 5 אותיות, אין בב אחד. ישורון, יוד, שין, רש, וב, נון, עוד 5, ועם 18, ועם כמה היה לנו שם לפניכם, אז בסדר לך 22 אותיות. תן כמה אותי, 17, ותוסיף עליהם עוד 5, 22 אותיות. זה 22 אותיות שאיפה שכתוב עליהם, אברהם, יצחק, יעקב, שבטי ישורון. תוסיף את זה על ה-50, 50 אותיות שיש בשמות של השבטים, 72. כמיין חסד, שם, שם עב, אומר שרבינו בחיי גם כן מעריך בזה, כל המפרשים מדברים על זה, גם בעל התורים גם כן כותב לנו כאן, אומר איך כל השבטים השם שלהם כתוב, אומר על היה 72 אותיות אמרנו בסך הכל יש, איפה שכתוב על אבני החושן, כמה אבנים יש בחושן? 12 אבנים, אז לכל אבן מגיע על 6 אותיות. אז אומר, מסביר בעל התורים כאן, כן, ארבעה תורים אבן, אומר ראובן, היה כתוב עם א' של אברהם. שמעון עם הבית של אברהם. כדי שיהיה 6 אותיות בכל אבן, ראובן 5 אותיות, צריך להוסיף א' של אברהם. שמעון עם הבית של אברהם. לוי, תוסיף תרש הימן של אברהם. יהודה עם היות של יצחק. יששכר עם הצדיק של יצחק. זבולון עם החטא של יצחק. דן, יש לו את הקוף של יצחק ויוד עין קוף של יעקב, כי זה רק שתי אותיות דן. ונפתלי עם הבית של יעקב. גד, כתוב אותו שבטי. ואשר, כתוב אותו ישר, ישורון, זה ישר 3 אותיות הראשונות. ויוסף, אבב נון, ובנימין לא היה צריך צירוף, כי היו בו 6 אותיות. ככה מביא, גם החזקוני ככה מביא, זה מה שרשום שמע על בני החושן. אז זה בני החושן, אמרנו, 72 אותיות, למטריה חסד. זה מה שהיה. עכשיו, חוץ מזה אמרנו, גם על כתפות האפוד היה כתוב גם כן. כתוב שמות של השבטים. כמה אותיות בשבטים אמרנו היה? 50 אותיות. זה היה כתוב 50 אותיות כאן. ועל הציץ של כהן גדול כתוב קודש, קודש בלי וב, קוף דלת, דלת שין, זה 3 אותיות. להשם, למד יוד כבב כהן. זה 8 אותיות יש לך בסך הכל על הציץ. ועם 50 שכתובי על כתפות האפוד, אז זה 58. זה גמטריה חן. זה שם אהרון הכהן, בשעה שהיה לובש את הבגדים הללו, היה מעורר חן בחסד על עם ישראל בעבודה שלו שהוא עושה. מעורר חן בחסד שיש לעם ישראל, כל חסד אל כל היום. ככה היה מעורר. אבל ראינו גם כן אותו לשון חן בחסד, אצל מי? אצל אסתר. אסתר מלכה, הפסוק אומר, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, וחוץ מזה, הפסוק אומר, ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. גם היא, אסתר המלכה, כתוב, ותשא חן וחסד. זה, צריכים להבין עכשיו מה הקשר. אמרנו על בגדים של כהן גדול יש עליהם תאותיות, על בני החושן 72 אותיות גמטריה חסד, ועל כתפות האפוד עם הציץ גמטריה חיימה 58 אותיות. היום גם אותו לשון כתוב לגבי אסתר מלכה. צריך להבין באמת מה הקשר בין הדברים הללו. יש גם כן אני כאן גם כן במשך חוכמה דבר מעניין גם כן, אבל מה שכתוב לגבי הציץ שתחתה, מה שכתוב שם קודש להשם, לגבי הציץ, מה הכוון הקודש להשם? הציץ היה קודש להשם? כתוב עליו קודש להשם, אבל מה משמעות שתי מילים קודש להשם? מי היה קודש להשם? אהרון הכהן? הציץ? מה זה? אומר כאן משך חוכמה על הפסוק, ועשית הציץ זהב טהור ותחתה עליו פתוחי חותם קודש להשם, ייתכן דלא קי על הציץ, רק על הבגדים של הכהונה, סליחה, רק הבגדים של הכהונה מעקבים זה את זה. כהן גדול לא יכול לעבוד מחסר לו אחד מבגדים, שמונה בגדים צריך שיהיה ביחד, ונקרא מה שעל האפוד והחושן עם הציץ כאחד. אז כאילו האותיות שכתובים על החושן, עם האותיות שכתובים על האפוד, עם האותיות שכתובות על הציץ, הכל זה בנשימה אחת, כי זה בלי זה אי אפשר. צריך לבוש את כל שמונה לבגדים, ואז זה יכול לעבוד. בלי זה לא יכול לעבוד. אז בגדי כהן גדול מעקבים זה את זה. ונקרא מה שעל האפוד, עם החושן, עם הציץ כאחת. וזהו, איך אז נקרא את הכל? כאילו כך כתוב, ראובן, אם תצרף את הכל ביחד, יוצא שכך כתוב, ראובן, שמעון, לוי, ויהודה, שכה, זבולון, בנימין, בן נפתלי, גד ואשר, יוסף ובנימין, שבטי אברהם, יצחק ויעקב, שבטי ישרון, קודש להשם. כל האותיות ככה ביחד, כאילו הכל בנשימה אחת. וכמו שאמר הפסוק, קודש ישראל לאדוני ראשית תבואתו. מה זה? אומר קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, כלומר קודש להשם זה חוזר על עם ישראל. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, עם אברהם, יצחק ויעקב, שבטי ישרון, כולם היו קודש להשם. קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. זה מה שהיה שם על בגדים שם של כהן גדול. וכמו שאמרנו, כל האותיות הללו ביחד, צריך אותם, ככה יצא לך. כי כמו שאמרנו, הבגדים הללו מעקבים אחד את השני, זה מה שהיה כאן. הנה אמרנו גם כן, כל אותם אותיות גם כן החן והחסד היו גם כן לגבי אסתר, צריך להבין מה הקשר. ראיתי מסבירים חז"ל, מספור כאן במסכת קדושין למד א', מספר כאן הגמרא, אמר רבי יהודה אמר שמואל, שאלו את רבי אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם? עד כמה בן אדם צריך לכבד את ההורים שלו? אמר להם, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו. שמה עשה? שפעם אחת בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד ב-60 רבו שכר. אז הראה שמסביר 60 רבו שכר, מה הכוונה? היה מסתכר בה 60 רבו דינרי זהב. העסקה כזאת, עסקת חיים היה, בקשו ממנו חכמי ישראל אבנים לאפוד. עולה הרבה כסף. ורב כהנה מתנה ב-80 רבו שכר. היה הרבה שכר. והיה מפתח מונח תחת מרעשותיו של אביו. והמפתח של הכספת שנמצא בה כל האבנים של הגוי שהוא דמה בנתינה הזה, היה נמצא תחת בכספת, ואבא שלו שם את הראש שלו נרדם על הכספת. עכשיו באו חכים שצריכים לנסים. האם היה בן אדם אחר, מעיר את אבא שלו, ורק יש עסקה כאן 80,000 דינרי זהב, ורק זה לא צחוק. מעיר אותו שילך ישן שם. אבל אבא, הכנתי לך את המיטה, ישן שם על המיטה. אבל הוא לא רצה לצער אותו. ולא צערו. אמר להם, מחילה, אבא שלי יושן, אני לא מוכן לצער אותו. אמר לה, רוצים לקנות? מצטער, לא יכול. אז כל כך היה מכבד את אבא שלו. אז לשנה האחרת, נתן הקדוש ברוך הוא שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נולד לו פרה אדומה, ואז, שנה אחרת, נכנסו חכמי ישראל אצלו, רצו לקנות פרה אדומה, לא בקלות אפשר להשיג פרה אדומה. נכנסו שם אצלו לקנות אותה, אמר להם, יודע אני בכם, שאם אני מבקש מכם, כל ממון שבעולם אתם נותנים לי. פרה אדומה אצל מי תמצאו? כל כסף שאני מבקש אתם תנו לי, אלא אין אני מבקש מכם, אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כיבוד הבא. תנו לי רק 60 רבו דינרי זהב, זה מה שאני מבקש רק, מה שהפסדתי אז. אז תנו לי עכשיו, שנה שעברה מה שהפסדתי, אז תנו לי. זהו. אז ואמר בחנינה, ומה מי שאינו מצווה ועושה כך, מי שמצווה ועושה על אחת כמה וכמה, אז אמר להם, אתם רוצים לדעת עד כמה כבוד הבאים, תלמדו מהגוי הזה, איך שהוא כבד את האבא שלו. אז זה מה שהיה כאן. אז זה הסיפור שכתוב אצלנו כאן, היו בקשו חכמי ישראל אבנים לאפוד, לאפוד, פרשה שלנו, ולא היה, היה הלכו לבקש מהגוי הזה, ואז הגוי הזה, כמו שאמרנו מה היה, היה אבא שלו יושן, לא רוצה לצער אותו. זה הסיפור שכתוב אצלנו כאן. הגמרא בירושלמי בתחילת מסכת פאה, מספרת שם הגמרא, אומרת, פעם אחת נאבדה להם בית המקדש האבן של ישפה, האבן של בנימין. בנימין, האבן שלו, הייתה תרשיש ושוהם וישפה, ישפה זה היה האחרון, זה היה בנימין. אז דרך רמז מביא שם בעל התורים, אומר ישפה, זה בגימטריה, כמה זה גימטריה ישפה? שין 300, פ וי זה 90, פה 395, עם הכולל 396, זה בדיוק גימטריה בנימין בן יעקב. ככה נביא בעל התורים, זה האבן של בנימין. אז זה ישפה, הגמרא מספרת בירושלמי, נאבד להם אבן של ישפה שהייתה אבנו של בנימין, והלכו אצל הגוי הזה, נתן דמה בנתינה, ועשו לקנות אותם אצלו, אותו סיפור היה בשלו ישן, לא רוצה לצער אותו, אבל הגמרא אומרת שמה, באותו לילה נולדה בעדרו פרה אדומה, למחר באו חכמי ישראל, אותו סיפור, מה שכתוב כאן. מעניין, בשתי גמרות הללו, הוא אומר, חכמים היום מחפשים אבן של אבנים לאפוד, עשה להם אבנים לאפוד. אבנים לאפוד, וגם שם נאבדה להם אבן של ישפה של בנימין. נאבדה אבן של ישפה. איך יכול להיות? נאבדה אבן של ישפה על החושן. האבן מה נפלה ונאבדה, לא מצאו אותה, וכל בית המקדש כהנים זריזים. איפה הכהן גדול? איך זה יכול להיות? מה, הכהן יצא מהחושן לטייל ונאבדה לו בפארק? איך זה יכול להיות ככה? נאבדה אבן וחפשו, לא מצאו אותה עד שהוצרחו ללכת את הדמה בנתינה. איך קרה דבר כזה? שנאבדה האבן, אף אחד לא יודע, אבל לא יודע איפה היא. עד שהוצרחו לקנות, זה חורה דבר אומר לך דורשני. איך יכול להיות דבר כזה? אני ראיתי מסבירים חז"ל, שבאמת היה זה רמז מן השמיים, רצו לרמז לעם ישראל את העניין הזה, היה איזה לימוד מוסר עמוק, רסול ללמד אותם מהשמיים, לא בחנם נאבדה האבן של ישפה של בנימין, יש כוונה, לא בחנם היה חסר להם אבנים לאפוד, ועוד איזה אבנים היה חסר להם לאפוד, יש שם מהרשה, מסכת עבודה זרה, דווקא תסביר שם מהרשה, אומר, כתוב בקשו חכים אבנים לאפוד, לא כתוב בקשו אבן לאפוד, מה זה אבנים לאפוד? פשטו את האבנים לאפוד, אמרנו את שתי אבני שוהם, פתחת עליהם שמות בני ישראל. זה אבן של שוהם, אז אבני האפוד היו אבני שוהם. אבני שוהם, כמו שפסוק אומר, אבני שוהם ואבני מלואים לאפוד ולחושם. איזה אבנים השתמשו בהם לאפוד? איזה אבנים השתמשו בהם לחושם? פסוק אומר, אבני שוהם ואבני מלואים לאפוד ולחושם. מסביר שמה חזקוני אומר, אבני שוהם לאפוד, ואבני מלואים לחושן. הפסוק אמר אבני שוהם ואבני מלואים, אחר כך אמר לאפוד ולחושן, הראשון לראשון ושנני לשנני. אומר, יש הרבה פסוקים כאלה, כגון, מי כאדוני אלוהינו מגביאי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מה זה מגביאי לשבת, משפילי לראות בשמיים ובארץ? מה, משפיל לראות בשמיים, משפיל לראות בארץ? והוא יושב בשמיים, מה זה משפיל לראות בשמיים? אלא אומר לו, המגביהי לשבת בשמיים, המשפיל לראות בארץ. הפסוק, הסדר של הפסוק, הוא מצליח לשחק עם המנהלים. כמו כאן, אבני שוהם ובני מלואים לאפוד ולחושן. הבנים של האפוד היו אבני שוהם. והגמרה שמה, כל מה שקראנו, היו בקשו אבנים לאפוד. אומר שמה מהרשה במסכת עבודה זרה כ"ד, אומר, צריך ליישב, לא יכול להיות שיש מחלוקת בין גמרה שלנו לגמרה שמה. בירושלמי אומרת שם הגמרא, נאבדה להם אבן של ישפה של בנימין. מה היה כאן? לכן אומר כאן, לא כתוב שנאבדה להם אבן אחת, בקשו אבנים לאפוד. איזה אבנים? לכן מסביר שמה, אומר באמת, היה חסר להם שלוש אבנים של שוהם. שתי אבני שוהם בשביל האפוד, ואבן שוהם של החושם, זה היה אבן שוהם, שלושה אבנים היה חסר להם כאן. שתי אבנים של האפוד, כמו שאמרנו, היה בני שוהם, ועוד האבן של שוהם של החושן. עכשיו, אבן שוהם של החושן, של מי הייתה? אבנו של מי הייתה? פסוק שם אומר, ומלאת בו ארבעה טורים מאבן טור, עודם פדאו ברקת טור האחד, כל הרבן ובחי דעזקוני, כל מפרשים אומרים כאן, נקרא זה מתוך יונתן עוזיאל, וטור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה, משובסים זה יהיו במלואותם, טור הרביעי תרשיש, שוהם וישפה, אז האחרון ישפה אמרנו זה של בנימין, אמרנו ישפה גימטריה בנימין בן יעקב, שוהם שלפניו של מי היה, אומר כאן יונתן עוזיאל, ושום סדרה רביעה קירום ימה רבה, וכולי וחקיק עליהון ומפרש שמהת תלתה שבטיה זבולון, יוסף ובנימין. זאת אומרת אבן שוהם זה אבנו של יוסף הצדיק. זאת אומרת בשעה שהיו עם ישראל היו מחפשים אבנים לאפוד, איזה אבנים? אבני שוהם. איזה אבנים צריכים לאפוד? אבני שוהם. אבן של שוהם זה אבנו של מי? אבנו של יוסף הצדיק. זאת אומרת מעניין, בגמרא שלנו היה חסר להם האבן של יוסף הצדיק, הגמרא בירושלמי חסר לנו האבן של בנימין הצדיק. למה דווקא שתי אבן? ושם, כמו שאמרנו, נאבדה להם האבן, לא מצאו אותה, חפשו, לא מצאו, עד שהוסרחו לקנות. יש כאן רמז עמוק, ומה שהם רצו ללמד את חכמי ישראל. מה זה הרמז הזה? אלא החכמים אומרים, שאנחנו יודעים, הגמרא, מה שסיפרה כאן, אומר, הם היום מחפשים את הבנים הללו, עד שהוא הלך בן דמה, אמר, לא רוצה לצער את האבא שלי, אפילו ששכר 60 רבו דינרי זהב לא צער את האבא שלו, עד שנה האחרת, כמו שכתוב כאן או בגמרא בירושלמי, נולד בעדרו פרה אדומה ובאו חכמים לקנות פרה אדומה. עכשיו מתי היו חכמי ישראל צריכים לקנות פרה אדומה? באיזה בית מקדש? כותבים עם תוספות שם בעבודה זרה, אומר כאן תוספות כ"ג עמוד ב' בעבודה זרה, בקשו ממנו אבנים לאפוד, אומר, היי דמה בנתינה על כורחנו לומר שהיה בבית שני, לא היה בית המקדש הראשון. למה? מדיקה, אמר לשנה אחרת נולדה פרה אדומה בעדרו והכנסו חכמי ישראל לקנות אותה. אמר להם, כל כסף שאני אבקש תנו לי, אסור לקנות פרה אדומה. למה הם צריכים פרה אדומה בבית המקדש הראשון? דה קיימה לן דבימי בית ראשון לא נשרפה שום פרה. למה? כי נסתפקו באותה פרה שעשה אותה משה רבנו כל ימי זה בית ראשון. בעד עזרה הסופר הוא זה שעשה את הפרה השנייה. ומשנה מסכת פרה אומרת שם המשנה, אומרת שבע פרות אדומות קריבו עד אז, אומר פרה ראשונה קריב אותה משה רבנו, פרה שנייה קריב אותה עזרה הסופר, וחמש פרות מעזרה הסופר והלאה. זה מה שכתוב שם במשנה. אז פרה ראשונה משה רבנו, פרה שנייה לא היו צריכים, כל משך 410 שנים של בית המקדש הראשון לא היו צריכים להביא פרה אדומה לקחת האפר שלה, יש להם כבר מספיק פרה אדומה ששחט אותה משה רבנו עד זמן עזרא הסופר, היה הכל היה מספיק. זאת אומרת, אם הגמרא כאן מספר שהיה חסר להם אבנים לאפוד והוסרחו לקנות פרה אדומה, סימן שמדובר מוכרח להיות בית שני. עכשיו תחיל עכשיו להרכיב את כל הפאזל ביחד. בית שני, הגמרא ביומה אומרת, על מה נחרב בית שני? בית המקדש הראשון כמה נחרב בגלל שלוש עבירות, עבודה זרה, גלוע, עבירות שפיכות דמים. בית שני שהיו בו לומדים תורה והיו הכל, למה נחרב? עצנת חנם. וכאן למה כאן אומרת הגמרא, כאן היו צריכים פרה אדומה, למה היו צריכים אותה? זה רק בית שני צריכים באפר פרה אדומה. זאת אומרת רצו לרמז לעם ישראל מן השמיים, בית שני שנחרב בגלל שנאת חנם, מה היה שורש של שנאת חנם? איפה התחילה שנאת חנם בעם ישראל? האחים של יוסף הלכו ומכרו את יוסף ויסנאו אותו ולא יאכלו דברו לשלום, מאז התחיל שורש של שנאת חנם בעם ישראל, ואז המשיך עד הזמן הזה, עד שהיו צריכים בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חנם. אז השורש של שנאת חנם התחילה מאיפה? התחילה מהשבטים. מי היה השם בשבטים בסנת הנעם? כל השבטים הם היו בעצה אחת חוץ מיוסף הצדיק, הוא את עצמו מכרו אותו, לא רק שהוא מכרו אותו, אחרי שהוא ראו אותו ירדו למצרים, אז ראו אותה, אמר להם אנוכי אחלקה אתכם ותפכם ונחם אותם ודבר על הבם. אף אחד שהם סנו אותו ועשו לו את הכל, יכל לנקום בהם מה שהוא רוצה, הוא מלך במצרים, יכל לעשות בהם מה שהוא רוצה, אבל זה היה יוסף הצדיק, אמר אני מוחל לכם וינחם אותם ודבר על הבם, לא אתם שלחתם אותי הנה כי אלוהים יסמיני אבי פרעו. הוא מוחל, לא היה לו שום יד ברגל בשנאת חנם. זה היה שם יוסף הצדיק. ובנימין, ודאי, אולי בשעת המחירה. השני השבטים הללו, יוסף ובנימין, הם לא היו בשנת חנם. לא היה להם שם שנת חנם. לכן הרסול להרמז להם לשמיים, דווקא כאן מחפשים הבנים של השוהם. איזה הבנים של דעיפות, איזה הבנים של שוהם. הבנו של שוהם, אמרנו, זה הייתה הבנו של יוסף הצדיק. ושם נאבדה להם הבנו של, של בנימין, של ישפה. רסול להרמז להם כאן על סיבת שנחרב. כאן מדובר בית שני, כמו שאמרנו. לא יכול להיות בית ראשון, שרקנו פרה אדומה. זה בית שני, מה היה הבעיה בית שני? שנת חנם. לכן שתי הבנים הללו הם נאבדו להם, הם מחפשים את שתי הבנים הללו. זאת אומרת, חסר להם הדעה הזאת של אהבת חנם. זה מה שהם רצו, לרמז להם מוסר מן השמיים, להגיד להם את הדבר הזה. לכן דווקא שתי הבנים הללו, שהם של יוסף ובנימין, דווקא שתי הבנים הללו הם נאבדו מהם והיו חסרים להם, לרמז להם על העניין הזה. אבל עדיין יכולים, אולי עם ישראל יכולים לתלות שזה שנאבדה הבנו של בנימין, או שהיה חסר להם הבנים של ישפה, או הבנים של, של שוהם, של האפון, של יוסף הצדיק, חסר להם במקרה החסר. אפשר שלא יטעו עם ישראל ויחשבו שזה במקרה חסר דווקא שתי הבנים הללו, הם גלגלו מן השמיים, שאיך הם הלכו והשיגו את הבנים הללו על ידי מעשה של כבודה בהם. הרבה, שלא יהיה לכם שום שחק למה נאבדו שתי הבנים הללו. אל תחשבו שזה בדרך מוקרה רק מהשם. הוא אומר לא, כל מן השמיים מתוכנן. הוא אומר כל דווקא שתי הבנים הללו נאבדו להם, ואיך חזו להם? אל תחשבו שזה במוקרה, חזו דווקא על ידי כיבוד אביהם, שתדעו הם, מה, איך הם היו אשמים בדבר הזה. על ידי ששנאת חנם מכרו את יוסף, הם כביכול פגמו בכיבוד אביהם שלהם. מה שהיה, לכן חזרו על ידי כבוד אביהם, כי הגמרא ביומה דפיבה ואומרת הגמרא, ואהבת את השם אלוקיך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. שבשיהיה בן אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ומסעו מתנו באמונה עם בריות, מה הבריות אומרות עליו? פלוני זה שלמד תורה, ראו כמה נעים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו. עליו הפסוק אומר, ישראל אשר בך אתפאר. זה בשעה שבן אדם מתנהג כמו שצריך, אז מה אומרים הבריות? אשרי אביו שחנכו לתורה, אשרי רבו שלמדו תורה. משבחים את אבא שלו. ואם להפך, להפך. אם הוא לא מתנהג בסדר, כולם כוללים את אבא שלו. כולם אומרים שהוא עשה איזה משהו, וכוללים ישר את אבא שלו. מה נזכן עשה אבא שלו? בשעה מעשים, לכן כותב בספר חרדים, ובשעה שהילדים לא מתנהגים כמו שצריך, הם מזלזלים בכבוד אבא שלהם. למה? הבריות, הם לא רואים אותם, לא מתנהגים כמו שצריך, כמו שגמרא אומרת שם בפירוש, אומר, בשעה שהוא לא מתנהג, אומרים, אוי לו לאביו שחנכו לתורה, אוי לו לרבו שלמדו תורה, תראה מה יצא ממנו. ככה מתנהג, ככה מדבר על הבריות, ככה מסעו מתנו באמונה, איזה אמונה. לכן, אומר, זה מזזל בכבוד אבא שלו. והם השבטים כביכול, לפי מדרגה שלהם, הייתה ביניהם שנאה, ביניהם לבין יוסף וישניעו אותו ולא יכלו לדבר על שלום, ולכן הם כביכול בזה הם פגמו בכבוד אבא שלהם. לכן נאבדו להם שתי הבנים הללו של שני השבטים שאין להם שום קשר בשנאת חנם, אלו הבנים של יוסף וגם בנימין. ואיך הם חזרו להם? על ידי מעשה של כיבוד אביהם. תראו כמה דבר מנתינה, תראו כמה הוא הלך לקבל את אביו, שלא יהיה לכם שום מקום של ספק, שום סת של ספק שהדבר הזה היה למה במקרה. שום דבר במקרה. מקרה זה רק מהשם. שתי הבנים הללו דווקא ללמד אותם את העניין הזה. הנה, נחזור אנחנו לעניין פורים. מדרש רבה, אומר מדרש רבה, שמה, והילי שור בחמור, סון ועבד בשבחה, בהשלחה להגיד לאדונים נצוחים בעיניך, מתי שיעקב שולח ליוסף, סליחה, לעשו הרשע, אז הוא אומר לו, בא יחר עד עתה. זה ואחר, למה אתה חייר עד עכשיו? אומר מדרש רבה כאן בפרשת וישלח, פרשה עין ה' סימן ה', ולמה עם לבן גרתי ואחר עד עתה? למה אתה חייר עד עכשיו לא בא לקבל פניו של עשיו אם הוא מחשיב אותו? שעדיין לא נולד סתנו של אותו האיש, אבל עכשיו נולד סתנו של אותו האיש, לכן ואחר, עכשיו אני יכול לבוא ללחם אתך, מה שאתה רוצה אני יכול לעשות. למה? פסוק אומר, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. בית יוסף להבא, צריכים את יוסף עד שיוולד יוסף שהוא סותנו של עשיו, אחרי שנולד יוסף, והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואליך אל מקומים לשים, כבר אני לא מפחד מעשיו הרשע. יש לנו נולד יוסף הצדיק וככה. אז נמשיך כאן המדרש. דאמר בפנחס בשם רבי שמואל בר נחמן, דבר זה מסורת הוא שאין עשיו נופל אלא ביד בניה של רחל. הדא ודכתיב, הם לא יסחבום צעירי הצון. ולמה קורא אותם צעירי הצון? שהם צעיריהם של השבטים. בנימין ויוסף הם והונער את בני בלהב את בני זופה, הם היו הקטנים. אין דבר זה מסורת בידינו, אין עשיו, זרעו של עשיו נופל אלא ביד מי? אלא ביד זרעה של רחל. מה זרעה של רחל? יוסף ובנימין. מעניין, ידוע שכולנו יודעים שהם עשיו הרשע, מה המזווה שהיה כל כך מתפאר בה, מכבד את אביו, כמו מדרשים שם מעריכים איזה כבוד הבאים היה לו לעשיו הרשע, איך הוא מכבד את אביו יצחק, כל דברים היה עושה, מכבד אותו, בגדים שהיה לובש לכבד בהם את אביו היה בגדי קר, בגדי מלכות היה. מתי שאבא שלו קורא לו, מחליף את הבגדים שלו, נכנס לאבא שלו, מה אתה צריך? כאילו נכנס לקראת מלך. כבוד אביהם היה כזה חשוב. הגמרא מספר שם בקדושין למדלת, פעם אחת חלה רבי טרפון, ואז האמא שלו הלכה לבית המדרש ואמרה להם, תראו תפללו על הבן שלי רבי טרפון. הוא כל כך זהיר במסבת כבוד אביהם, ושמביאים שם התוספות, אומר שפעם אחת היא איבדה את נעלי בית שלה, אז היא הייתה צריכה לרדת מהמיטה, בא רבי טרפון, שם כפות ידה על הרצפה כדי שהאימא שלו לא תדרוך הרגל שלה, אין לה נעלי בית, שלא תדרוך הרגל שלה על הרצפה, שם כפות ידיו שתלך. אז היא כל כך פעלה, תללו על הבן שלי שיבריא. אז שאלו אותה, מה כל כך את חושבת שבן שלך עושה כבוד אביו? מה הוא עושה? אמרה להם, כך וכך הסיפור. אמרו לה, אפילו שעשה כך עדיין לא הגיע לחצי כבוד של עשיו הרשע. איפה כבוד אביהם של עשיו הרשע? בזה היה מתפאר עשיו הרשע. אז עשיו הרשע היה לו מסבת כבוד אביהם חשובה. אבל בכל זאת רואים אנחנו אצל עשיו הרשע, אף על פי שהיה לו מתפאר בכבוד אביהם הזה, אבל היה לו מצד שני, אמר יקרבו ימי אבל אבי והרגת יעקב אחי, רצה להרוג את יעקב אבינו, רצה להרוג אותו, ואז שלח את בנו אליפז ללכת להרוג את יעקב. כל זה עשה, יהיה כבוד אב שלו, איפה כבוד אב? הוא מכבד את אביו, יודע איזה צער יהיה לו ליצחק לדעת, לשמוע שבנו יעקב שרק עכשיו בירך אותו, מה קרה לו? רק הרג אותו הנכד שלו אליפז. איזה צער יהיה לאבא שלו? נמצא שגם עשיו הרשע פגם בכבוד אביהם. אבל רואים בעוונות הרבים גם עם ישראל בעצמם פגמו בכבוד אביהם גם כן, בזה שהשבטים מכרו את יוסף. איזה צער היה לאבא שלהם, ויבכותו אביו ובכה שם, אומר כל 22 שנה שיוסף היה נפרד מיעקב, היה מטבל ויתבל ויאמר כי ירד אל בני אבל שאולה. אני חושב שגם עם ישראל הם פגמו בכבוד אביהם. אז איך יכול להיות שעם ישראל שלטו בעשיו הרשע? אין סיכוי. למה? הוא פגם בכבוד אביהם וגם הם פגמו בכבוד אביהם. אלא אין זרעו של עשיו נופל אלא ביד מי? ביד בניה של רחל. מי בניה של רחל? יוסף ובנימין. הם לא היה להם יד ורגל, יד ושם וכל הדבר הזה, וכל נושא זה של צער אביהם לא היה להם. יוסף התעשו, הוא מכרו אותו, ולא רק זה כמו שאמרנו, הוא אחרי כך הוא מחל להם ונחם אותם מדבר על הבם. בנימין לא היה במחירה. שתי שפטים עלה לא היה כך. והנה אסתר המלכה, הייתה, מאיפה באה אסתר המלכה? הגמרא שם במגילה מספרת שם הגמרא, אומר בשכר צניעות שהייתה בה ברחל, דף י"ב, אומרת הגמרא, זכתה ויצא ממנה משאול המלך, ובשכר צניעות שהייתה בו בשאול המלך זכה ויצא ממנו אסתר המלכה. אז היא הייתה מזרעה של רחל ממנו, הייתה שם אסתר, זה בניה של רחל, זאת הייתה אסתר. והגמרא מספרת בקדושין למד אלף, אומרת שם הגמרא, אומרת להגיע לכבוד אביהם זה קשה מאוד, והנפש יכבד את אביו ואמו כמו שצריך זה קשה מאוד. עד כמה שעשר בית הרפון אמרו לו, לא הגעת לחצי כבוד אביהם, איפה הגיע? אבל אומרת שם הגמרא, לכן אומרת שם הגמרא, אשרי מי שלא חמאם. ובשעה שבן אדם אומר לא ראה את ההורים שלו, אם הוא בשעה בשעה שנולד, ההורים שלו כבר נפטרו, אז בן אדם כזה אומרת עליו הגמרא, אשריו בן אדם הזה. למה אשריו? אומר, לא, לא, אף פעם לא נכשל בעבירה הזאת של לפגע בכבוד אבי ואמו. הוא אף פעם לא ראה אותם. אז זה אומר, אשרי מי שלא חמל. זה, כמה ילד כזה שגודל בלי אבא, בלי אמא, כמה הוא מצטער בחיים שלו. בכל זאת אומרת עליו הגמרא, אשריו. למה? כי עונש כבוד אביים זה עונש חמור. ומי יכול להגיד על עצמו, זכנים פשע וחפנים מעוון, מעוון הזה של כבוד אביים. כולנו בעוונות הרבים, כולנו פה פוגמים. רבי טרפון הגמרא אומר, דוגע לחצי כבוד אביים. לכן אומרת הגמרא, אשרה מי שלא חמל. למה באמת זה אשרה? כי בן אדם הזה שלא ראה את ההורים שלו אף פעם, אז הוא, יש לו רצון עז, אומר, אילו היה לו אבא, היה מקיים כבוד אביים. היה לו רצון מחשבה. היה כל הזמן חושב, רוצה לקיים מצווה הזאת, הוא לא יכול. והגמרא אומרת דף למטה, אומר, מחשבה טובה מצטרפת למעשה. יש לו מחשבה טובה, ואף פעם לא פגע בקיבוץ ההוריו, אז נחשב לו 100%. הנה אמרנו, אין זרעו של עשיו נופל, אלא ביד בניה של רחל. ואסתר המלכה הייתה מזרעה של רחל אמנו. וגם כן הפסוק נעים, אומר, היא אסתר בדודו, כי אין לה אבאים. והנערה יפתו עריפת מראה, ומות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת. אין לה אבאים, בשעה שהיא נולדה, אז האמא שלה נפטרה, אז לקח אותה דודה מרדכי, ואז הוא גדל אותה. כן, והייתה לו לבת, אז אומרים שהוא גם כן תחתן אותה, אבל מה שזה, אומר, לא ראתה את ההורים שלה. אז לכן אומרת, זה, היא דווקא האישה הזאת, אסתר המלכה, לכן מצחן בחסד לפניו מכל ביתונות. אומר, אישה כזאת, שהיא באה מזרעה של רחל, שלא פגמה בכבוד אביהם. וגם כן, היא לא ראתה את ההורים שלה אף פעם, אז אישה כזאת, אז היא יכולה על ידה, זרעו של עשיו יכול לפול. מי זרעו של עשיו? המן הרשע, שבא עמלק, ואז הגגי, המן הרשע. אז לכן, המן הרשע נפל דווקא גלגל משמיים על יד אסתר המלכה. זה כל הסיפור שם, כל מגלת אסתר, זה מה שהיה כאן. לכן הפסוק אומר, בצחן וחסד. כמו שעל הבנים של האפוד והחושן והציס, היה אותיות של חן וחסד, כמו שהסברנו, כך גם כן אסתר המלכה, כל הדברים הללו היו שם כדי לעורר חן וחסד על עם ישראל. איך מעוררים חן וחסד? אמרנו, כל עם ישראל, הם נאבד להם הבנים האלו של בית המקדש. היה חסר להם הבנים אבני שוהם ובני השפע, היה חסר להם. אז אלו שתי הבנים של שני שפטים הללו, לרמז שעם ישראל בבית שני היה עוון היה של שנאת חינם. לכן צריכים דווקא בן אדם שהוא יקרב את עם ישראל, לאחד אותם, שיהיה לרבות אהבה בין עם ישראל. זה מה שהיה גם כן בדורו של מרדכי ואסתר. בזכות אסתר, כמו שאמרנו, אז היא נפל זרעו של עשיו, שזה המן הרשע נפל בידה, וגם כן זכתו שכולם קפצו את עם ישראל, כולם התאחדו. ידולה הסרת טבעת, קרבת ישראל לבין שש רואים, כולם כאיש אחד בלוג אחד חזרו בתשובה, קיימו וקבלו יהודים עליהם ועזרעם. קיימו וקבלו, כתוב וקבל. קוראים את זה וקבלו. כתוב וקבל, זה כולם כאיש אחד. כולם נחשבים בן אדם אחד. כל זה לעורר את האהבה שהייתה בעם ישראל, לכן זה לא פלא שנצולו מזרעו של המן הרשע. בשעה שעם ישראל כולם מאוחדים ביחד, מי יכול עלינו? אבל כשיש נחס ושלום, אז מה זה כל זה ככה? לכן צריכים כולנו בזה לשם לחזק את הדברים עלינו, להוב לעורר את האהבה שיש בעם ישראל, על זה הדבר הזה, בעזרת השם, נצחן בחסד בעיני אלוקים באדם, חדש ברכו ימהר ויחיש גאולנו בעזרת השם, אמן ואמן. הרבה חנן אמנה, כשאומר, עשר כתוב ברכו זה קוצה לפיכך, רבה להם את המזבור שנאמר, ממה חפה.